מסכת שבועות דף למתת. נתחיל בשורה האחרונה בסוף העמוד הקודם. תנו רבנן, שבועת הדיינים אף היא בלשונה נאמרה. הגמרא לקמן תבאר שהכוונה היא שבועת דיינים, דיינו כאשר הדיינים משביעים אדם שהודד מקצת הטענה וכדומה, שבועות כאלו משביעים אותו בלשון שהוא מבין, ולא צריך להשביע אותו דווקא בלשון הקודש בעברית. המשיך התנא ואומר, אומרים לו, לפני שמשביעים אותו, הווה יודע שכל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא בסיני, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. כלומר, הדבר הזה כל כך חמור, שהיה רעידת אדמה, כל העולם כולו הזדעזע בשעה שברוך הוא אמר את הדבר הזה, מרוב חומרת העניין. מוסיפים ואומרים לו, וכל עבירות שבתורה נאמר בהן ונקה. דהיינו, הכל אפשר לסלוח. וכאן נאמר, לא ינקה. כתוב בתורה, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. וכל עבירות שבתורה נפרעים ממנו. אותו אדם חוטא, הוא נענש. וכאן, עניין של שבועת שקר, ממנו ומשפחתו. שנאמר, אל תיתן את פיך לחתי את בשריך. מה זה בשריך? לא הכוונה רק על גופו של האדם. ממשיך התנא מבאר, אין בשרו אלא קרובו. היכן מצינו שזה הפירוש? שנאמר, ועם בשרך לא תתעלם. ושם ודאי הכוונה היא מהמשפחה שלך. אז גם כאן, מה הכוונה לחתי את בשריך? שלא תגרום למשפחה שלך שתיענש. מכאן למדנו שאדם שנשבע לשקר, גם משפחתו נענשת. המשיך התנא, אומרים לו לאותו אדם שעומד להישבע, וכל עבירות שבתורה נפרעים ממנו, וכאן ממנו ומכל העולם כולו, שנאמר עלו וכחש. וכתיב, על כן תאבל הארץ ואומלל כל יושב בה. וכל עבירות שבתורה, אם יש לו זכות, תולין לו שניים שלושה דורות. וכאן נמנעים, נפרעים ממנו לאלתר, שנאמר, הוציתיה נאום השם צבאות, ובאה אל בית הגנה ואל בית הנשבע בשמי לשחר, ולנה בתוך ביתו, וחילתו, ואת עציו, ואת אבניו. דהיינו, בדרך כלל יכולים להיפרע מהאדם רק בסוף חייו. חיים של האדם זה כל דור, זה נקרא 25 שנה, איך בגיל 25 כבר יש לאדם ילדים, אז יכול אדם עד גיל 75 זה כבר שניים שדורות. גם דבר שאדם עשה בגיל צעיר יכול בסוף חייו להיענש, ואילו כאן תכף האדם נפרע ממנו. איך לומדים את זה? והרתנה, והוציתיה, כוונה היא לאלתר, תכף הוציתיה, כשבחור מוציא שבועת שקר כדי להעניש עליה. ובעל בית הגנב, זה הגונב דעת הבריות שאין לו ממון אצל חברו וטוענו ומשביעו. מה הכוונה בית הגנב? אני מדבר כאדם שישבע או משביע על השקר. בית הגנב הכוונה היא לפעמים האדם רוצה להשביע את חברו חינם. אולי חברו ירתע משבועה, למרות שמת הוא לא חייב לו כסף, ועל ידי כך הוא יודע ויוכל לקחת ממנו כסף. אז הוא דורש מחברו שבועה, למרות שמת הוא יודע שלא חייבים לו כלום. זה נקרא הגנב שהוא גונב דעת הבריות, הוא גונב דעת בדין, הוא אומר כן, הוא חייב לי, חברי, כך וכך, באמת לא חייבים לו כלום. זה נקרא שמשביע אותו שבועת שווא, שבועה שהיא לחינם, הוא לא היה זקוק בכלל להשביע אותו. המשיך הפסוק ואומר, ואל בית הנשבע בשמי לשקר כמשבועו. דהיינו, אדם שנשבע לשקר, כלומר ישתכן שתי שבועות שהם לא בסדר. יש אדם שמשביע את חברו לשווא, התובע יודע שחברו דובר אמת, והוא סתם דורש מן השבועה. ויש אדם להפך, הנשבע יודע שנשבע שבועת שקר, והוא נשבע. שני המקרים האלו, מה אומר הפסוק? ולנה בתוך ביתו, וחילתו את עציו ואת אבניו. כלומר, שזה יגרום לו שהכל יחרב. הלמדת דברים שאין אש ומים מחלין אותן, שבועת שקר מחלה אותם. אבנים זה דבר שהאש לא יכולה להחריב. אש שורפת עצים, אבל לא אבנים. אבל שבועת שקר גם את זה מחריבה. אומר התנא, אם אמר איני נשבע, פותרין אותו מיד. אם אדם אמר, טוב, אני מוכן לשלם ולא רוצה להישבע, תכף מיד בית דין סוגר את הדיון, אומר, טוב, אז תשלם ומוציאים אותם לחוץ כדי שהאדם הזה לא יחזור בו וירצה להישבע. ואם אמר הריני נשבע, אם אדם למרות שמע את כל האזהרות האלה אמר כן, אני מעוניין להישבע, העומדים שם אומרים זה לזה, סורו נא מעל אהולי האנשים הרשעים האלה, וגומר. כשמשביעין אותו אומרים לו, הווה יודע שלא על דעתך אנו משביעין אותך, אלא על דעת המקום ועל דעת בדין. אל תחשוב שמשביעים אותך ותגיד, כשאני אומר את השבועה אני מתכוון לפי פירוש שאני מתכוון, כפי שתכף הגמרא תיתן לנו דוגמה לכך, אלא אתה נשבע לפי פירוש המילים, לפי פירוש הדברים שבית הדין, שהקדוש ברוך הוא מתכוון לכך. איכן, מה המקור לכך? שכן מצינו משה רבנו, שהשביע את ישראל, אמר להן, דעו שלא על דעתכם אני משביע אתכם, אלא על דעת המקום ועל דעתי, שנאמר, ולא איתכם לבדכם. מה כאן לא איתכם לבדכם? הכוונה היא שלא על דעתכם, אלא על דעתי, שאני שלוחו של הקדוש ברוך הוא. מה הוכחה לכך שזה הפירוש? אולי באמת הכוונה היא, ולא איתכם לבדכם, הכוונה היא שלא רק אתכם אני אשביע, אלא גם את הדורות הבאים. כרי, תכף מיד הפסוק שם אומר, כי את אשר ישנו פה עמנו ואת אשר איננו פה עמנו. אז אם כן, ההקדמה מיותרת, ההקדמה ולא איתכם לבדכם, זה מיותר. כתוב בהמשך מפורש, שהוא נשבע גם מי שנמצא שם, גם מי שלא נמצא. אלא ולא איתכם לבדכם, הכוונה היא שאני משביע לא רק על דעתכם, אלא גם על דעתי, ואני בעצם שלוחו של ברוך הוא על דעת המקום ברוך הוא. המשיך התנא ומפרש את הפסוק שנאמר שם, כי את אשר ישנו פה, אין לי אלא אותם העומדים על הר סיני, אולי דווקא אלה שהיו באותו הדור, דורות הבאים, וכן גרים העתידים להתגייר, מניין שגם הם היו בשבועה שהשביעה משה את ישראל. אתם עוד לומר לכם, המשיך הפסוק אמר, ואת אשר איננו פה עמנו היום, ואין לי אלא המצוות שקיבלו עליהם מהר סיני, שאת זה קיבלו עם ישראל בשבועה שם לשמור. מצוות העתידות להתחדש, למצוא דרבנן, כגון מקרא מגילה, מניין? תמוד לומר, קיימו וקיבלו, קיימו מה שקיבלו כבר. במגילת אסתר כתוב, קיימו וקיבלו היהודים עליהם וזרעם. פסוק היה צריך לומר, קיבלו, ואחר כך קיימו. מה זה קיימו לפני קיבלו? אלא, הם קיימו את מקרא מגילה, מה שקיבלו עליהם כבר במעמד הר סיני, הם קיבלו לקיים את כל המצוות, גם אלו שעדים לחדש על ידי חכמים כגון מקרא מגילה. עד כאן דברי הברייתא, עכשיו הגמרא מבארת אותה. מה אף היא בלשונה נאמרה? מה הכוונת תנא למר שאמר ששבועה דיינים בלשונה נאמרה? כי דתנן, אלו נאמרים בכל לשון, אלו הדברים אפשר לומר אותם גם בשפה אחרת, לא רק בלשון הקודש, לא רק בעברית. פרשת סוטה, כאשר הכהן משביע את האישה שהיא נקייה, אז הדבר הזה אומר, התנא יכול להיאמר בכל לשון. אם אותה אישה אינה יודעת עברית, אז בכל שפה שהיא מבינה אומר לה, וידוי מעשר, בשנה הרביעית או בשנה השביעית לשמיטה, כאשר אדם צריך לומר וידוי מעשר שהוא בעצם קיים ושמר על כל דיני המעשרות כמו שצריך, אז כי תחלה לעשר כל מעשר תבטחה, שנה שביעית, שנה של מעשר, אז צריך לומר פסוקים, זה נאמר בכל לשון. קריאת שמה ותפילה וברכת המזון ושבועת העדות, דהיינו כאשר אדם משביע עדים ואומר להם, אם אתם יודעים עדות אינו באים להעיד לי, אז תשבעו על כך בשם השם. אפשר להשביע אותם גם אם הינם יודעים עברית. שכתה נאמר ושבועת הפיקדון, שומר חינם או שכר, הוא שואל שהם טוענים שקרה מקרה שהם פטורים מלהחזיר את העבדה, כגון שהפיקדון נאנס וכדומה, זה נאמר בכל לשון. וכאמר נמי שבועה דיינים אף היא בלשונה נאמרה. מת הגמרא, אז זה התנא כאן בברייתא בא להוסיף ולומר, שמעבר למה שאמרנו שם מסכת סוטה, שכל הדברים האלה כולם נאמרים בכל לשון, גם שבועת הדיינים, גם זה נאמר בכל לשון שאותו הנתבע מבין. אממור, אומרים לו, הווה יודע שכל העולם כולו הזדעזע בשעה שאמר שבחו לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. מה היא טעמה? מה כל כך החומרה שיש באיסור הזה יותר מיתר האיסורים? אל אימא משום דיתיהיב בסיני, עשר דיברות, נמי התיהב. אם תגיד לי בגלל שהמצווה הזו נמרה בסיני, משמע שזו מצווה מאוד יקרה וחשובה, הרי גם כל עשרה דיברות נמרו בסיני, ומדוע רק הזה העולם מזעזע? ואלא משום דחמירה. אתה אומר בלי שזה, שזה עונש חמור, יותר מיתר המצוות. כשהגמרה הוא מחמירה. והתנען, אלו הן קלות, יש מצוות שהן קלות, אדם שב בתשובה, באותו רגע כבר מתכפר לו. יש כאלו שלא מתכפר לו עד שיעבור יום הכיפורים. יש כאלה יותר חמורות, שעד שאדם יש לו איסורים. שואל התנא, אלו הן קלות, עשה ולא תעשה, חוץ מלא תישא, שחמורה יותר. חמורות? זו קריטות, כלומר מצוות כאלה שבהם עונש כרת לעובר, ומיתות בדין, ולא תישא עמהן. לא תישא למרות שאין בה עונש של כרת או מיתת בדין, בכל זאת גם היא נחשבת מן החמורות. רואים מכאן אם כן, שלא תישא היא חמורה רק ככל יתר המצוות שיש בהם עונש כרת ומיתת בדין, אבל לא מעבר לכך. וכתוב שעל לא תישא העולם מזדעזע. לא כתוב שעל יתר העבירות שיש בהם כרת ומיתת בדין העולם מזדעזע, אם כן משמע שהיא חמורה יותר מהם. ומדוע? אלא כתקטני טעמה, כל העבירות שבתורה נאמר בהן ונקה, וכאן נאמר לא ינקה. עונה גמרא, אלא הסיבה לכך שזעזע זה כפי שתכף התנא ממשיך. מה שהמשיך ואמר, וכל העבירות שבתורה נאמר ונקה, כלומר זו הסיבה בעצם שהעולם הזעזע, כי על כולם נאמר ונקה, כלומר שברוך הוא סולח לאדם, ועל העבירה הזו לא תישא, אין סליחה לאדם על העוון הזה עד שיענש. מקשה הגמרא, וכל העבירות שבתורה לא נאמר בהן לא ינקה, והכתיב ונקה לא ינקה. שגם איך אתה אומר שכל העבירות כולם נאמר בהן ונקה, כלומר הכל נישא, אדרבה, הרי כתוב הפסוק ונקה לא ינקה, שבחו לא סולח, גם כל העבירות כולם. נגמרא, הוא מבעילך את רבי אלעזר דתניא, רבי אלעזר אומר אי אפשר לומר ונקה שכבר נאמר לא ינקה, אי אפשר לומר לא ינקה שכבר נאמר ונקה. הכיצד? מנקה הוא לשווים ואינו מנקה לשאינם שווים. נגמרא, רבי אלעזר הסביר, אומר באמת בכל העבירות כולם אי אפשר לומר ונקה, כלומר שהדבר נסלח, שהרי כתוב תכף לא ינקה שבכל לא סלח, ואי אפשר לומר לא ינקה שבכל לא סלח, הרי הפסוק מתחיל ונקה. אם הכוונה היא רק שהפסוק שמש בכל לא סלח, אז הפסוק יכול לקצר להשמיט מילת ונקה, לא ינקה השם. למה אמר ונקה לא ינקה? אלא הכוונה היא שאם האדם שב בתשובה ונקה, ואם האדם לא שב בתשובה לא ינקה. וזה החומרה של העניין של אדם שהוא נשבע לשקר, שאפילו כאשר האדם הזה שב בתשובה אין הדבר מתכפר לו עד שיענש על כך. כל העבירות שבתורה, אומר התנא, נפרעים ממנו, וכאן העניין של אדם שנושא שם השם לשב ממנו ומשפחתו. בקשה הגמרא, וכל העבירות שבתורה ממשפחתו לה? לא מענישי משפחתו, והכתיב ושמתי אני את פניי באיש ההוא ומשפחתו, שאני אומר לגבי אדם שמעביר בניו למולך. אם כן מוצאים מכאן שגם בעבירות אחרות גם כן משפחתו נענשת. ותניא, אמר רבי שמעון, אם הוא חטא משפחתו מחטאת, למה באמת משפחתו נענשת? לומר לך, אין לך משפחה שיש בה מוכס שאין כולה מוכסין. היו מעמידים מוכס כדי לגבות מיסים, אבל הם היו לוקחים הרבה יותר מעל ומעבר למה שנדרשים על פי החוק, ולוקחים את זה לכיסם. אומר, בוודאי שכל אחד כזה שהוא מוכס, כל המשפחה שלו כולם הם שותפים לפשע. ושיש בה ליסטים, שאין כולה ליסטים, יש משפחה שיש בה גנב, כל המשפחה שלו גנבים. מבאר דבריו רבי שמעון, מפני שמחפים עליו, גם אם לא מבצעים את העבירה בפועל, כולם מחפים ומסייעים לו. כמו שהיום אנחנו יודעים, כל מחבל, במות הרבים, כל משפחתו הם מחבלים, כולם טרוריסטים. ואם כן, לכן כתוב שבחור מעניש אותו ואת משפחתו. בסיכום, מה ראינו מכאן? שאדם שהוא, אדם שהוא לא בסדר, אדם שהוא עובר עבירה, כגון מעביר מבניו למולך, אז אומר הפסוק, שמתי אני את פניי באיש ההוא ומשפחתו, גם משפחתו נאשת. מדוע התנא אומר שרק גבי הנושא שמשם לשב אז מענישים את משפחתו? נגמרה, התם בדינה חרינה, החה בדינה דידה. שמה אדם, המשפחה שנענשת עונש יותר קל, ואילו כאן, לגבי הנושא שמשם לשב, נענש באותו עונש כמו של החוטא עצמו. כי דתניא, הרבי אומר, והכרתי אותו, מה תלמוד לומר? לפי שנאמר, ושמתי אני את פניי, יכול כמשפחה כולה בהיקרת? תלמוד לומר אותו, אותו בהיקרת, ולא כמשפחתו, לא כמשפחה כולה בהיקרת. דיינו, כתוב הפסוק כך, ושמתי אני את פניי באיש ההוא ומשפחתו, והכרתי אותו, וכל הזונים אחרי זאת אחרי, אומר כעמם. הרי שהפסוק הוא משפחתו, בשמה אומר את המילה והכרתי אותו? והכרתים, ואת כל הזמן חרב זאת לחרם אחר כעמם, למה אמר והכרתי אותו? מה הדגשה אותו? ולומר לך, למרות שאמרת כל משפחתו נענשת, אל תחשוב שכולם נענשים בקרת, אלא משפחתו נענשת בעונש יותר קל, אבל הוא עצמו בלבד בעיקרית. ראינו מכאן שיש הבדל בעונש בינו ובין משפחתו. לעומת זה, לגבי הנשבע לשווא, אין הבדל, גם משפחתו נענש באותו עונש חמור כמו שלו עצמו. משיכה הגמרא לבאר את דברי התנא. אומר התנא, וכל העבירות שבתורה נפרעים ממנו, וכאן ממנו מכל העולם כולו, שנאמר עלו וכחש, וכתיב על כן תאבל הארץ. מקשה הגמרא, ואם עד יעביד להו לכול הוא, לכאורה הרי שם הפסוק שאמר הוא הזכיר עלו וכחש ורצוח וגנו ונאוף פרצו בדמים בדמים נגע, אם כן יש שם הרבה עבירות. אז זהו, פסוק אחר כך אומר על כן תאבל הארץ ואומלל כל יושב בה. אז מי אמר שרק אדם שעשה עלה בלבד כבר מענישים את כל העם כולו? לסק על התח דכתיב מפני עלה אבלה הארץ. אומרת הגמרא, יש פסוק בירמיה, כתוב שם מפורש כי מפני עלה אבלה הארץ. כי למדנו שעיקר העונש זה היה בגלל שבועת העלה, בגלל שבועת שקר. כל פנים, מה כתוב שם בפסוק? אומר הפסוק, על כן תאבל הארץ ואומלל כל יושב בה. משמע שאמר כל יושב בה, שכולם, כל העולם כולו נענש בעבור הדבר הזה, וזה בעצם מקור של התנה. בבקשה הגמרא, לכל העבירות שבתורה מכל העולם לה, לא כל העולם נענש בגלל אנשים מסוימים שהם חוטאים? והכתיב וחשלו איש באחיו, ופרשו את זה חז"ל, איש בעוון אחיו, מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה, כולם יש להם ערבון, כל אחד ערב עבור חברו. הגמרא, הטעם שיש בידו למחות ולא מחו, שמה מתי באמת אחרים נענשים? דווקא כאשר אין להם אפשרות למחות ולא מחו. לולא זאת אין האדם נענש אלא החוטא עצמו. אבל לגבי שבועת שווא, גם כשאין בידו למחות, האדם נענש. נסביר את זה במילה קצרה, מה ההיגיון בזה, מדוע? צריך לדעת שגם כאשר אין בידי האדם למחות, זה באותו רגע למחות, אבל יש דבר של יצירת אווירה. כאשר האדם וכל הסביבה נזהרים מאוד מעניין מסוים, זה יוצר גלים גלים כאלו שכולם מבינים, זה חמור, זה קו אדום, זה לא נוגעים. אז גם כאשר יש רמחות ספציפית כרגע נקודתית באותו אדם, אבל ישנה אווירה שזה דבר חמור. ולכן לגבי שבועת שווא אומרת הגמרא, צריך אדם ליצור אווירה כזו שזה קו אדום, שאסור לשום אדם לעבור על כזו עבירה חמורה. מה יקה בין רשעים למשפחתו לרשעים דעלמה? אם ככה, מה בדי בעצם בין אותם רשעים של משפחה שלו, שהם כמו שאמרנו למעלה יכולים לחפות, מחפים עליו מן הסתם, לרשעים בעולם כולו? בין צדיקים למשפחתו לצדיקים דעלמה, נגמרה, הוא בשאר עבירות בדיני ושעין משפחתו בדין חמור, ושעין דעלמה בדין הקל. ביתר העבירות, אז הוא בשאר העבירות, דהיינו בכל את העבירות כולם חוץ משבועת שקר, לפי מה שכתוב בתורה, כל אחד ואחד בעונש שלו. הרשעים של משפחתו לא באותו עונש ממש, אבל גם בגן בעונש קשה, דין חמור. ואילו יתר העולם שהם רשעים, זה בדין הקל. צדיקי דחה ודחה פטירי, אבל צדיקים גם משפחתו, צדיקים שבעולם כולו הם פטורים לגמרי. גבי שבועה, הוא ורשעים די משפחתו בדיני, שניהם נענשים באותו עונש כמו החוטא בעצמו. ורשעים די עלמה נענשים בדין חמור, עונש קשה. בצדיקי דאחה ואחה בדין קל, צדיקים גם משפחתו גם שבעולם כולו נענשים אבל בעונש קל יותר. וכאן צריך ללמוד כמה צריך אדם להיזהר לא להישבע שבועות חינם, זה נקרא שבועת שווא, ולא להישבע שבועה שהיא שבועת שקר חלילה. ידוע מה שבן עזרא כותב, שבעוון שבועת שווא, מה שבועת שווא? שבועת אמת, אבל כל רגע אדם נשבע בחינם. הוא אומר, רק בגלל העוון החמור הזה די לנו במה שהגלות מתארכת כל כך כל השנים האלה כולם. אם אמר איני נשבע, פותרין אותו מיד. ואמר הרי לי נשבע, העומדים שם אומרים זה לזה, סורונה מעל העולה האנשים הרשעים האלו. שואלת הגמרא, בשלמה ההוא דקרא משתבע, חי ביסורה. בשלמה אותו אחד, שהוא אכן נשבע לשקר, אז מובן. מדוע קוראים לו אנשים הרשעים האלה? כי הוא עושה איסור. אלא הוא דקה משבע לאמי. כשאתה אומר שרשעים האלה משבע בשון רבים, שגם מי שמשביע אותו לכאורה הוא לא עשה שום איסור מסכן. הוא עוד מפסיד כסף, למה קוראים לו בשם הרשעים? נגמרה כדיתניה. רבי שמעון בן טרפון אומר, שבועת השם תהיה בין שניהם, מלמד שחל השבועה על שניהם. כלומר, מדוע אתה עשית עסק או הפקדת פיקדון צאדם כזה, שהוא אדם לא הגון ולא ישר, וגרמת לכך ששם השם התחלל. היה לך להיזהר ולעשות פיקדון, לעשות עסקים אך ורק עם אדם כזה שהוא קשה ויראה שמיים, שלא יגיע חילה וחס לידי שבועה וחילול השם. ועל זה שאדם לא עשה את זה, גם כן יש לו עונש. וכשמשביעין אותו אומרים לו, הווה יודע שלא על עתיך וכו'. למה לי לממרה להכי? משום קניה דרבה. שואלת הגמרא, מפני מה צריכים לומר לאדם הזה, תדע לך, משביעים אותך על דעתנו, אל תחשוב לפרש כפי שנראה לך לפרש את לשון שבועתך. מת הגמרא, משום מעשים שקרו כעין שהיה בקנה של רבה. המעשה כולו מובא בגמרא מסכת נדרים, שם מסופר שהיה איזה אדם אחד שנתבע לדין בבית דינו של רבה, ואמר לו רבה, צריך להישבע, והוא אמר כן. הוא נשבע שאכן הוא החזיר את הכסף לתובע. הוא רוצה להישבע, להסתפוס את הספר התורה להישבע בו. הוא הושיט את הקנה עץ חלול, שבתוכו היו המטבעות של הכסף. הוא אמר, תתפוס את זה רגע כי אני רוצה להישבע. ואז הוא רץ לתפוס ספר תורה. האדם הזה כשראה את הנתבע עומד להישבע לשקר, אז הוא מרוב כעסו זרק את הקנה, את העץ החלול הזה, על הארץ. ואז הקנה נפל ונשבר ממנו יצאו המטבעות. אמר לו רבה, תדע לך, הוא רצה פשוט לקפוץ להישבע לפני שבדין משביעים אותו. אז אמר, תדע לך, אנחנו משביעים אותך לא על דעתך, תחשוב שתגיד, אני אמרתי, החזרתי הכסף, התכוונתי, החזרתי לו את זה, כאשר הוא לא יודע והכסף נמצא בפנים. תדע לך, אנחנו משביעים אותך על דעתנו, על דעת בית הדין. כשבדין אומר לך שאתה אומר שהחזרת הכסף, הכוונה היא בצורה כזאת שהוא יודע אכן שהחזרת לו את כספו. זה אומרת הגמרא, משום קניה דרבה, משום הקנה, שמקמו המעשה הזה שהיה בקנה של רבה, לכן בית הדין מקדימים להשביע אותו בצורה כזאת. אומרים לו דחת, אתה נשבע על דעתנו ולא על דעתך. הטענה שתי כסף. אמר רב, כפירה טענה שתי כסף. שמואל אמר, טענה עצמה שתי כסף. אפילו כפר אלא פרוטה ולא הודע לפרוטה, חייב. למדנו במשנה, אדם שטבע את חברו, וחברו הודע במקצת הטענה, הוא חייב שבועה מן התורה. אומר התנה, צריך להיות מתי שבועה כזו, רק כאשר הטענה הייתה לפחות השתי כסף, דהיינו שתי מטבעות של מאה כסף. וההודעה הייתה לפחות על שווה פרוטה. אומר רב, הכוונה היא שהתביעה הייתה סכום גבוה יותר, אבל הכפירה, מה שהוא כפר מתוך הטענה, זה בעצם היה על שתי כסף. וההודעה הייתה לפחות על שווה פרוטה. דהיינו, התביעה כולה זה יותר משתי כסף, אם אני אומר שההודעה שווה פרוטה. ועדיין הוא נשאר כופר בשתי מאות כסף, יוצא שהתביעה בכללותה הייתה לפחות שתי מאה כסף ועוד פרוטה. זו הייתה התביעה הכלית בשביל המותה. ואילו שמואל אומר לא. כל התביעה כולה הייתה, כל הסיפור כולו, זה על שתי מאה כסף. מתוך זה הייתה הודעה של שווה פרוטה. כמה נשאר שהוא תובע? פחות משתי מאה כסף. אמר רבה, דק רמת איתי נקבטי די רב. הוא קראי קבטי די שמואל, אומר מי שמתבונן, פשט לשון המשניות כדעת רב, ואילו פשט לשון הפסוקים כדעת שמואל. דק רמת איתי נקבטי די רב, דקתן הטענה שתי כסף וההודעה שווה פרוטה. ואילו כפירה טענה פרוטה לקטן, ננמי ההודעה בפרוטה. ואילו כפירה היא פרוטה לקטני. יש שתי משניות שמורח מהם כדברי רב. דבר ראשון, התנה כאן אומר שהטענה שתי כסף וההודעה שווה פרוטה. לפי דברי שמואל, הרי יש שלושה פרמטרים, שלוש נקודות שצריך להתייחס אליהם. התביעה כולה היא שתי כסף. מתוך זה הוא הודה לפחות פרוטה. בכמה הוא כפר, התנא לא אמר. צריך לומר שהוא נשאר, הרי יכול להיות שהוא יודע גם יותר מפרוטה, גם כן יש פה עדיין קצת טענה. אז כמה צריך להיות שהוא יהיה כפירה והוא חייב שהוא על כוחך, שנשאר כופר לפחות בשווה פרוטה? איפה זה כתוב בתנא? התנא רק אומר שני דברים, שהסיפור כולו, כל התביעה הייתה בשתי כסף, ההודעה הייתה לפחות בפרוטה. אבל איפה כתוב שאין שבועה אלא אם כן נשאר שהוא כופר לפחות בפרוטה? זה לא כתוב, חסר לפי דברי שמואל. עוד דבר, יש משנה שאומרת ההודעה בפרוטה. למה התנא, כי הוא מזכיר שם כמה דברים שכולם יש להם דין של פרוטה, הוא מזכיר הודעה. למה התנא לא הזכיר שם שאין דין שמודה מקצת אלא אם כן כאשר יש לפחות כפירה בפרוטה? לפי דברי רב זה מיושב, כי באמת צריך להיות שהכפירה תהיה לא בפרוטה אלא בשתי כסף. אבל לעומת זה קראי כבתן שמואל, פשט הפסוקים כדעת שמואל, נכתיב כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור. שם בהמשך כתוב שיאמר כי הוא זה, דובר שם לגבי מודה מקצת טענה. כשהפסוק אמר כסף או כלים, יש פה לכאורה שתי דוגמאות לצורך מה. ודאי כוונת הפסוק לומר כך, ככה דרשו גם בבריתה, מה כלים שניים, אף כסף שניים, כלים שון רבים. גם כסף כוונה היא פה לא כל סכום שהוא, אלא דווקא שיהיו לפחות שני מטבעות. ממשיך התנא ואומר, מה כסף דבר חשוב, אף כל דבר חשוב. זה דברי התנא. מוסיף על כך רבה ואומר, וכאמר החמנה כי הוא זה, דיינו מודה מקצת טענה, משמע שמתוך הכסף שיניים, מתוך שני מאות כסף, מתוך זה היה פה הודעה מקצת, כמה נשאר שהוא כופר? פחות משתי מאה כסף. ורב דוחה, רב אמר לך, ההוא מבעלה להודעה מקצת טענה. הפסוק בסך הכל בא להגיד שאין חיה שועה להם כן מודה מקצת טענה. לא מובן מה שהוא עונה, תכף הגמרא שואלת. ושמואל כתיב הוא וכתיב זה, די כפר מקצת ויודע מקצת חייב. נכון שמדובר כאן, הפסוק בא לומר מודה מקצת טענה, אבל שמודה מקצת טענה זה שאומר הפסוק מילה זה. אבל כשאמר כי הוא, משמע שמתוך התביעה שלך של שתי מאה כסף, שזה דבר חשוב, מתוך זה הוא אמר מודה מקצת, משמע שהכפירה נשארה פחות משתי כסף. אומרת הגמרא, ורב, אחד לא הודעה מקצת טענה ואחד לא הודעה ממין הטענה. מה שהפסוק אומר, אשר יאמר כי הוא, כוונתו לומר לך דווקא הוא, דווקא אם מודה מקצת טענה, אז באמת הוא חייב שועה. אבל אם טענו חיטים והודה לו בסעורים, אז באמת הוא פטור. ושמואל, למה מילה שמעת מינה דחסרה לה טענה? שאומר נכון שהמילה כי הוא משמעותו שבא לומר לך שאין חיוב שועה מודה מקצת אלא אם כן מודה ממין הטענה, מאותו הסוג של הטענה. אבל עדיין, אחרי הכל הפסוק אומר שכמה הוא טבע אותו כסף או כלים, שתי מאות כסף, ומתוך זה הוא אומר לו, אשר אומר כי הוא, מה שאתה אומר הוא, דיינו שתי מאה כסף, אני מודה רק בחלק מזה, רק זה, זהו, מצביע על סכום שאומר רק זה בלבד, חלק, משמע שהוא כופר בו פחות מהסכום של שתי מאה כסף. עדיין לומדים כמוני. אלא מהלך רב, כסף כי אתה מעיקרה לכפירה הודעתה, דים כן לכתוב החמנה כי ייתן איש לרעהו כלים לשמור. ונאמין מה הכלים? שיניים, אף כל שיניים. כסף דחתה וחמנה, למה לי? אם אינו עניין לטענה, נהו עניין לכפירה. אלא רב אומר, אתה צודק, אני חוזר בהדחייה, אל הלימוד שלך היא אחרת. מה? אומר, כל מה שהפסוק אמר כסף, זה אך ורק שלומר לך שהוא כופר בשני כסף. למה? כי הרי הפסוק יכל להתעלם מילת כסף לגמרי. הפסוק היה אומר רק כלים בלבד, הייתי אומר כמו כלים שניים, גם כל דבר אחר, דהיינו גם כסף, זה גם כדווקא אם זה שניים, פחות מזה הוא פטור. ואם כן, למה פסוק בכלל הזכיר כסף? אם אינו עניין לומר לך שהוא, התביעה כולה בכללותה הייתה עד שני כסף, תנאו עניין לומר לך שהנטבע כפר בשני כסף. לא התובע אמר אתה חייב לי שתי כסף, לא, אלא הנטבע אמר אני כופר בשתי כסף. התביעה הייתה יותר מכך, התביעה הייתה בשני כסף ועוד שווה פרוטה. שמואל אמר לך, אי כתב החמנה כלים ולה כתב כסף, הווה אמינה מה כלים? שיניים, אף כל שיניים. אבל דבר חשוב לבעינן, כמה שמעלן? שמואל אומר לא, המילה כסף זה לא מיותר, כאילו לזאת הייתי חושב כמו כלים שניים, גם דברים אחרים, כלומר גם אדם תולד חברו כסף, זה יהיה שניים, אבל מה זה שניים? אפילו שני פרוטות. לכן צורך הפסוק להוסיף לך המילה כסף, לומר דווקא שזה חשוב, מטבע חשוב כמו כסף, אבל אם תולד חברו שתי פרוטות, אז באמת הוא פטור בחי גוונה. ואם כן, מילת כסף היא לא מיותרת, אי אפשר ללמוד מכאן שהכפירה עצמה כולה צריכה להיות דווקא בשני מעה כסף. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.